של הפרשה. הפרשה שלנו נקראת בחוקותיי, וצריך להבין את המושג אצלנו, במובן שהתורה מתכוונת כאן למילה חוק. ואנחנו מכירים את השאלה המפורסמת, למה התורה לא פרטה את היהודים הרוחניים, את השכר הרוחני שיש במציאות. כלומר, אם עם ישראל שומר תורה ומצוות, התורה מתארת רק את השכר הגשמי. ונתתי גשמכם בעיתה, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אם יש שקט, תשמעו. כלומר, ברכה כלכלית וברכה ביטחונית, ונתתי שלום בארץ, ברכה בריאותית וכו'. וגם ביחס לכללות, גם שם אנחנו רואים שהתורה לא אומרת, אם לא תשמרו תורה ומצוות, אז תגיעו לגיהינום ולא תקום בתחת המתים. לא כתוב. אין זכר לכאורה לעולם הבא, גן עדן עולם הבא, ולהבדיל גיהינום חס ושלום. אז כולם שואלים, למה התורה לא מציינת את השכר, מקף, עונש רוחני, אלא רק את השכר או העונש הגשמי? שאלה גדולה. אז הרמב״ם אומר במילים פשוטות, חזל, הרבה דעות בחזל הולכים בכיוון הזה, שלא שייך לדבר על שכר רוחני ביחס לפעולות גשמיות. כלומר, אנחנו חיים בעולם הזה, עושים פעולות גשמיות הנקראות מצוות, אז לא שייך לתת שכר רוחני על פעולות גשמיות. אז איך אפשר לתאר, זה מין בשינו מינו. אז ברור שהתורה לא יכולה לספר על, על השכר הרוחני, כי השכר הרוחני הוא הרבה מעבר לפעולות הגשמיות, אפילו המצוותיות שהאדם עושה. טוב, אנחנו ננסה להבין את זה קצת בצורה אחרת. בכל אופן, אז אם כן, שאלה ראשונה, מהו החוק שמדובר כאן? שאלה שנייה, שאלה כללית מאוד, למה התורה לא ציינה לכאורה את השכר והעונש הרוחני? שזאת שאלה גדולה מאוד מאוד. שאלה שלישית, שדרך השאלה הזאת בעצם ננסה לברר את הסוגיה. בתחילת הפרשה, במדרש הראשון, בבראשית רבה, יש מדרש תמוע מאוד. מופיע אצלנו במקור אחד. אני אקרא את זה מבפנים. אם בחוקותיי תלכו, עדה ודכתיב, זהו שכתוב בספר תהילים, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך. כך אומר דוד המלך. כלומר, דוד המלך אומר, אני חישבתי את הדרך שלי, את הדרכים שלי, ואחרי שעשיתי את כל החשבונות, אז הרגליים שלי שבו אל העדות שלך. כלומר, יש איזשהו מתח, אם אפשר לומר, בין החשבון שדוד המלך עשה בהתחלה, לבין התוצאה לאן הוא הגיע. וכאן המדרש מביא ארבע דעות. מה היה החשבון ומה הייתה התוצאה? אמר דוד, דעה ראשונה, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. עדה עוד הכתיב, ואשיב הרגליי אל עדותיך. אז עדותיך זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ולאן אני חשבתי שאני אלך? למקום פלוני ולבית דירה פלונית. סליחה שאני אומר זה בצורה פשטנית לחלוטין. אני חשבתי שאני הולך להתעסק בעניינים של עולם הזה, או משהו כזה. ואני פתאום מצאתי את עצמי בבית כנסת או בבית המדרש. היה דוד המלך. דוד המלך באמת חשב לבריאות. באמת חשב שהוא הולך חס ושלום לא רוצה להוריד את הרמה שלנו, אבל רק להקצין את העניין הזה. דוד המלך הלך לשחק פוקר עם חברים, חס ושלום. זה הרמה. אז מה ההתלבטות כאן? מה היחס בין החשבון לבין התוצאה? בכל אופן, זו דעה ראשונה. דעה שנייה, זה תנא קמא. דעה שנייה, רב אונא בשם רב אחא אמר, חישבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של עבירות. כלומר, עשיתי איזשהו חשבון מה השכר של המצווה ומה ההפסד של העבירה, ואז מה קרה? ואשיבה רגלי אל עדותיך. נו, ואז מה? ואז מה? והשים והרגלי לדותיך. נו, ואז מה קרה? המדרש לא מציין את התוצאה. כלומר, בפעם הקודמת, בדעה הראשונה, המדרש מציין את התוצאה. היו רגליים מביאות אותי לבתי כנסות ובתי מדרשות. פה המדרש לא מציין תוצאה. אז האם החשבון של דוד המלך הוא לא טוב? הוא כן טוב. אם הוא לא טוב, מה התוצאה? אם הוא כן טוב, אז למה הוא לא מצא את עצמו בחשבון הזה? דעה שלישית, רבי מנחם חתני דרבי אלעזר בר אבינה אמר, חישבתי מה שכתבת לנו בתורה, אם בחוקותיי תלכו, ומה כתיב תמן, מה כתיב אחר כך, ונתתי שלום בארץ. ואם לא תשמעו לי, מה כתיב תמן, מה כתיב אחר כך, ויספתי ליסרה אתכם. טוב, גם פה אין תוצאה. רבי אבא ברדה רבי חייא בשם רבי יונתן אמר, חישבתי ברכות וחישבתי כללות. חישבתי ברכות מאלף ועד תף. הסתכלתי בפרשה בחוקותיי, זה אחד ההסברים. ראיתי שפרשיית הברכות, הפרשייה הראשונה מתחילה באות א', עם מחוקותיי, ומסתיימת באות תף, והולך אתכם קוממיות, מאלף עד תף. אז הברכות זה מההתחלה עד הסוף. אבל לגבי הכללות, חישבתי כללות מין ו' ועד ה'. מין ו' ואם לא תשמעו לי, עד ה' לפי אחת הדעות, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובני ישראל בהר סיני ביד משה. מה זה המשחק הזה? מ-א' עד ת', אחרי זה מ-ו' עד א', ואומר המדרש, ולא עוד, אלא שאין הפוכות. בדרך כלל ה-א' קודמת לו', ופה הו' לכאורה לפני ה-א'. הכיצד? אמר רבי אבין, אם שחיתם, הרי אני הופך לכם כללות לברכות. ומתי? כשתשמרו את תורתי, עדה עוד הכתיב, אם בחוקותיי תלכו. אז כאן אנחנו כן רואים איזשהו חשבון ותוצאה. חישבתי ברכות, חישבתי כללות, ואם זכיתם, אני הופך כללות לברכות. זה כבר איזו תוצאה מחודשת. אז אנחנו ננסה טיפה, האמת שזה סוגיות ארוכות, אנחנו ננסה טיפה להבין את המהלך כאן, ובזמננו הקצר, נקווה שנתפוס כמה עניינים. אז נתחיל במקור אחד. השם ישמואל מביא את המדרש, בסוף הוא אומר, בסוף הפסקה הראשונה מקור אחד בצד ימין, הדקדוקים כאן רבו, הרבה דקדוקים, חלק הזכרנו, והתפרשו מתוך הביאור בעזרת השם יתברך. והנה ברשי בשם תורת כהנים, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אנחנו מכירים שאחת השאלות של ברמת הפשט בתחילת הפרשה, מה כתוב, מה התורה אומרת? אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מדובר כאן על שלוש רמות של עשייה. כתוב, ועשיתם אותם. אז ועשיתם אותם, זה קיום מצוות. אז אם כן, מה זה מצוותיי תשמרו? אני לא יכול להגיד שזה קיום מצוות. מה זה בחוקותיי תלכו? אני לא יכול להגיד שזה קיום מצוות. אז אומר רש"י בשם חז"ל, שבחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. את מצוותיי תשמרו, תשמרו מלשון זה משנה, שתלמדו משנה. אז אם תהיו עמלים על ידי שתלמדו משנה, אז תקיימו את המצוות. כלומר, יש כאן שלושה שלבים. עמל, לימוד משנה, קיום, הלכתי. אז השם ישמואל בונה את כל המהלך שלו על שלושת השלבים האלה. אז בואו נראה. והנה ברשי בשם תורת כהנים, אם מחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, והפירוש מוכרח. הרי לכאורה קשה לרשי, מאיפה רשי הוציא את זה? מאיפה חז"ל הוציאו? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים. איפה ראינו שהליכה על פי החוק היא עמל? מה זה קשור אחד לשני? אדרבה, אם רגע ננסה להתבונן קצת יותר. הרי מה זה חוק? חוק זה דבר שאדם לא מבין. ויש שני סוגי, אם אפשר לומר, שתי הופעות של תורה אלינו. יש חוקים שאנחנו לא מבינים, ויש משפטים שאנחנו כן מבינים. אז איפה אדם צריך לעמול? אדם צריך לעמול במשפטים, לא בחוקים. ובדיני שעטנז, אדם צריך לעמול? לא, כזאת בחור אמר, הוא אומר אמן. אבל בדיני ממונות, שפה יש הרבה חשבונות, המסכתות המרכזיות בשס, תודה רבה, בסוגיה הזאת, פה ודאי אדם צריך לעמול. אז איך יכול להיות, אומר רשי, שואל השם ישמעון על רשי, איך יכול להיות שאדם עמל דווקא בדבר שהוא חוק, דבר שהוא חוק, אדם מקבל את הדברים כעבד. דבר שהוא נדרש לבירור שכלי, פה צריך עמל. אז איך יכול להיות אם בחוקותי תלכו זה עמל? זה בדיוק הפוך לכאורה. והנה ברשי בשם תורת כהנים, אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה. אומר השם ישמעאל, והפירוש מוכרח, כי מאחר דכתיב את מצוותי תשמרו, ובכל מקום אמרין לנו שמרתם, זו משנה. וכן הוא אומר, כי נעים כי תשמרם בבטניך, אם כן הרי לימוד התורה אמור, וכתיב ועשיתם אותם, הרי קיום המצוות אמור. זאת, כל זה דרשת חז"ל. ומה אני מקיים בחוקותיי תלכו? על כוחך הפירוש שתהיו עמלים בתורה. אז אם כן, עמל, לימוד, קיום. ומכל מקום, זאת הדרשה. שואל השם ישמעו עליו, בכל זאת, ומכל מקום יש להבין, כי להיות עמלים בתורה, להיותו הליכה, אם בחוקותיי תלכו. מה התכונה של ההליכה? התכונה של ההליכה, שהיא הליכה, שהיא תהליך, שלא בבת אחת, היא לא בפעם אחת. כדי להיות שייך למציאות שנקראת הליכה, אנחנו בחינת הולך, כלומר בממד הזה שאנחנו בונים את המציאות, בונים את עצמנו ואת המציאות, זה לוקח זמן, זה לוקח כוחות חיים, זה תהליך ארוך. האדם הוא יצור הולך ולא עומד, לא במובן הזה רק שהוא מתקדם, אלא גם במובן שההתקדמות היא בתהליך, ובתהליך יש שלבים ובדרך יש קשיים וכו'. אז אם כן, כי להיות עמלים בתורה, להיותו הליכה, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה עמל, והעמל הוא תהליכי, כל אחד מאיתנו יודע שדבר שהוא עמל בו, אז זה עניין של תהליך, זה עניין של רצף, זה עניין של משברים בדרך, זה לא דבר שפותרים אותו בהינף יד. ומכל מקום יש להבין כי להיות עמלים בתורה, להיותו הליכה, לכאורה יצדק יותר במשפטים, לא בחוקים, שטעמם נגלה. ויש לסבור בו סברות ולחדש בו חידושים שכליים, שם שייך להגיד עמל, שם שייך להגיד תהליך, הליכה. אבל בחוקים שטעמם נסתר, אין שייך בהם כל כך יגיעה ועמל. אלא, איך היו אומרים בתיכון פעם, כדי לעבור בגרות אתה לא צריך להיות יותר מדי חכם. אתה פשוט צריך להיות שבזן. כך קראו את זה אצלנו. אתה צריך להיות שבזן, לצ'בז. זה אומר, שב, תחזור, תשנן, תדקלן. אחרי המבחן, שכחת הכל? לא נורא, קיבלת 100. הכל בסדר. כי בשלב ההוא זכרת. פשוט צריך לחזור ולשנן, עד שאתה זוכר. והוא היה נותן בהם סימנים, כידוע. ואתה זוכר את הכל, הכל בסדר. אז אם כן, בחוקים שטעמם נסתר, אין שייך בהם כל כך יגיעה ועמל, אלא השתדלות והתמדת הקריאה. פשוט רציפות, קביעות, התמדה, שינון, זיכרון, קלט, פלט. זהו, גמרנו. ונראה, אומר השם ישמעאל יותר מזה, דלב על חלקי המצוות שנקראים חוקים קאי. אי אפשר להגיד שכמה דובר על החוקים המצוותיים, במובן הזה שאין בהם טעם, שאנחנו מבינים טעם. כגון שעטנז וכדומה. אלא על העמל גוף הקאי. כלומר, כנראה שהעמל הוא דווקא החוק. אני לא יכול להסביר את המילה חוק במובן של מצוות התורה שאין בהם טעם. אלא מה החוק? החוק זה להיות עמל. ועכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. כלומר, אם אנחנו עכשיו נקרא את הפסוק, אם בחוקותיי תלכו, אם בעמל תלכו. כלומר, המילה חוק, התרגום שלה, על פי חז"ל, על פי תורה שבעל פה, היא בעצם עמל. ולא הבנו למה עדיין. לכאורה הרבה חוק, אין עמל. חוק זה פשוט לקבל את זה וזה. להגיד אמן. אלא על העמל גוף הקאי, עצמו מדובר. היינו שזה שמתבקש שתהיו עמלים דווקא, וידיעת התורה בלתי עמל לא יצא ידי חובתו, הוא בלתי מובן הטעם. כאן אומר השם ישמעאל, שואל קושייה אדירה, שנקווה שנגיע לזה עוד הערב. למה כדי ללמוד תורה אתה צריך לעמול? בואו נגיד את זה אולי בצורה קצת יותר ברורה. כל חוכמה שאדם לומד הוא צריך לעמול, אין ספק. אבל זה ודאי שעמל התורה, כלומר, כדי שאדם, כדי שהתורה תחלחל באדם, תהיה הוא צריך הרבה יותר לעמול מאשר אדם צריך ללמוד איזשהו נושא, לשנן אותו, לזכור אותו, והוא זוכר אותו. זהו. זה רמה אחרת של עמל. בכל תחום בחיים אדם צריך לעמול, גם בתחום הלימוד, גם בתחום המעשה. זה פשוט. אבל כאן אנחנו מדברים שהתורה אומרת שדווקא, דווקא בעניינים של תורה, נדרש עמל. זה לא שבתחומים אחרים אין עמל. יש עמל. אבל לא כמו בתורה, ונראה בהמשך למה. וכאן הוא משאיר את הדברים בסימן שאלה. היינו שזה שמתבקש שתהיו עמלים דווקא וידיעת התורה בלתי עמל לא יצא ידי חובתו, הוא בלתי מובן הטעם. כי להטריד שכלו ביגיעה ועמל לבל יבוא לחשוב מחשבת חוץ, כלומר זה שאדם צריך להתרכז בלימודו ולא להתפזר ולא להתבלבל מדברים אחרים, זה בכל נושא שהוא לומד. גם בפיזיקה, גם מתמטיקה, גם פסיכולוגיה, מה זה קשור לתורה דווקא. היה לכאורה משיג התועלת בתרדת שאר החוכמות, וזהו חוקה, ומכל מקום. סליחה, דילגתי על משפט חשוב. עוד פעם. כי להטריד שכלו ביגיעה ועמל, לבל יבוא לחשוב מחשבת חוץ, כי אומרם זה על שגיעת שני משכחת אבון, היה לכאורה משיג התועלת בתרדת שאר החוכמות. גם בשאר החוכמות זה ככה. וזהו חוקה. אז למה דווקא בתורה אנחנו צריכים כל כך עמל? אני חושב שכל אחד מאיתנו שלמד פעם באוניברסיטה, אז הוא מרגיש שהעמל שנדרש להוציא תעודה באקדמיה, אני לא יודע ברמה של תיכון, ברמה של אקדמיה, זה לא אותו מאמץ שנדרש להיות שייך לעולם רוחני של בית מדרש. זה מאמץ מזן אחר לגמרי, מסוג אחר לגמרי. כלומר, אם אנחנו נכנסים לבית המדרש ברמה של אוסף הידיעות, טוב, אז אפשר ללמוד פקולטה, אפשר ללמוד תלמוד בפקולטה לתלמוד באוניברסיטה. זאת הרמה. אבל אם אנחנו מדברים על לימוד תורה בבית מדרש, בכיוון של בית מדרש, במובן שהתורה היא נהפכת לחלק מהחיים של האדם, לתוכן החיים של האדם, פה ברור שהעמל הוא הרבה יותר גדול. כלומר, בוא נגיד זה רגע בצורה ראשונית, זה ברור שכשאדם לומד חוכמה, הוא צריך להפעיל רק לי אחד, שכל. והוא צריך להקל את הדברים בשכלו. זהו. הבין, חזר, שינן, חזר, זכר. זה הכל. אבל בתורה זה לא ככה. בתורה זה לא להבין בשכל. צריך להבין בשכל, להפנים בלב, לתקן את עצמך, את האישיות, ולפעול במעשה. זה רמה אחרת לגמרי של עמל. זה לא נגמר בממד השכלתני. זה רק מתחיל בממד השכלתני. זה רמה אחרת לגמרי של עבודה. אז ברור שהעמל בתורה הוא עמל אחר לגמרי. וזהו חוקה. ונראה בהמשך למה. ומכל מקום, אף שאין טעמה כל כך מובן, וכשעכשיו אנחנו קצת התחלנו יותר אולי להבין, למה באמת העמל של תורה, העמל בתורה, בתורה, הוא עמל הרבה יותר גדול מאשר עמל שכלי אחר. ומכל מקום, אף שאין טעמה כל כך מובן, הנה נראה לעיניים, וכאן אנחנו מתחילים להיכנס לעניין, שעמל התורה, כשאדם עמל בתורה, מעתיק את הטבע לקדושה וטהרה. מה שאין כן בשאר חוכמות. כלומר, הטבע של האדם, טבע במובן האופי שלו, הכישרונות שלו, המידות שלו, טבע במובן היצרים הטבעיים שלו, כל היצרים החומריים שלו. כשאדם עמל בתורה, ודווקא עמל, אם הוא לא עמל זה לא יבוא, ונראה כבר, אז הטבע שלו נעתק. הטבע שלו עולה קומה. הוא במדרגה אחרת. לפני כן הוא לא היה קדוש וטהור, או טהור וקדוש, ועכשיו הוא מתחיל להיות טהור וקדוש. מה שאין כן בשאר חוכמות, אף שאין טעמו של דבר כל כך מובן. שבאות והשם ישמעאל אומר שטעמו של דבר לא כל כך מובן, אז כדי שההמשך והשם ישמעאל יהיה כן מובן, ננסה להשלים אולי את, את הנקודה הזאת משתי פסקאות קצרות בכתבי הרב קוק. המקום הראשון, אני חושב שזה הכרחי להגיע לכאן, זה הפסקה הראשונה באורות הקודש. ממש, אורות הקודש א', פסקה א'. הפסקה הזאת נקראת, הנזיר קרא לפסקה הזאת, חוכמת הקודש. מה ההבדל בין חוכמת הקודש לשאר החוכמות? אומר הרב, מקור שלוש בצצמו למעלה, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. מה התכונה של חוכמת התורה מול חוכמות חול? שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, כמובן, הרי זה גם חוכמת השם, אין להן אותה התכונה המפעלית, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר כוחות ועצמיות של האדם, חוץ מכוחו המדעי לבד. אומר הרב יסוד גדול, יש חוכמה, נקרא לזה ככה, יש חוכמה מציירת מציאות, ויש חוכמה יוצרת מציאות. יש חוכמה שהיא נפגשת עם המציאות, לומדת אותה, איך היינו אומרים היום, מדגנזת אותה, מלשון דיאגנוזה, ומתארת אותה, מציירת אותה. מה עושה פיזיקאי? הוא מסתכל על המציאות, מגלה כוחות, שם אותם באקסיומות, בחוקים, ואז הוא צייר את המציאות ברמה מתמטית. זה בעצם מדע. אתה נפגש עם מציאות קיימת, מנסה להבין אותה בשכלך, מודד אותה במדד שכלי, וזהו. זה הכל. אז מה הפעלת פה? הפעלת פה את הכוח השכלי שלך, בשביל מה? לתאר מצב נתון. אתה לא שינית כלום במצב. לפני שלמדת פיזיקה, לא ידעת את המצב. היום למדת, אז אתה יודע. האם שינית משהו במצב? לא. אז מה גרם לי, אז מה השתנה? שהשכל שלי מבין את המציאות. זה דבר חשוב מאוד. אבל זה מה שהשתנה סך הכל. לא יצרתי כאן מציאות מחודשת. מה שאין כן, חוכמת התורה היא חוכמה אחרת לגמרי. חוכמת התורה זה לא חוכמה שמתארת את המצב. חוכמת התורה זה חוכמה שיוצרת את האדם מחדש. תרשו לי להשתמש בביטוי חד, שזה יהיה ברור הדבר הזה. אדם שלומד תורה הוא חי בתחיית המתים. אדם שלומד תורה באמת, הוא מחיה את המת. הוא היה מת, כוחות החיים שלו היו בוסריים, ולפעמים חס ושלום עד כדי כמעט מוות, כי הוא לא יודע איך לכוון אותם, לא יודע איך להכיל אותם בכלל. ושאדם לומד תורה במגמה הנכונה, שהיא מהפכת את הרצון שלו, את המגמות שלו, את המטרות שלו, את המחשבות שלו, את המעשים שלו, הוא קם לתחיית המתים. אנחנו בעצם גולם, אני כל הזמן שואל את עצמי, מה מתפלים על המהר"ל שהוא החיה גולם? מה החידוש פה? אז המהר"ל לקח גולם, יצר גולם, נפח בו נשמה. ביג דיל. אנחנו לא מחיים גולם. אנחנו גלמים. שבע דברים בגולם, שבע דברים בחכם. אנחנו גולם, שבעה דברים. אנחנו גולמיים, גולם במה של חומר גלם. כן, הרי מה זה גולם? הגמרא אומרת, למה גלימה נקראת גלימה? כי הגלימה, כשאדם הולך עם גלימה עם ג'לביה, אז הוא נראה כגולם, כחתיכה אחת, כבלוק. אין חיתוך איברים, לא רואים את הידיים, לא רואים את הרגליים. כן, לכן הוא רק גולם. כי זה זה בלוק הזה, זה מסה. לא רואים את חילוק האיברים, אם אין אני לא יודע מה התפקיד של היד, מה התפקיד של הרגל. אני רואה פשוט משהו גולמי. אז כולנו גלמים בעצם. כולנו גלמים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות. כוחות רוחניים, כוחות פנימיים, כוחות שכליים, כוחות רגשיים. כל מיני סוגים של כוחות, שדרכם אנחנו מחיים את הגולם. נופכים בו נשמה. נופכים בו נשמה דרך תורה, דרך קיום מצוות, דרך תיקון מידות וכו' וכו'. אז מה החידוש? מה הפלא במהר"ל שהוא יצר גולם? אנחנו יוצרים גולם כל הזמן. אז בעצם אם אנחנו רגע נחזור לענייננו, חוכמת הקודש וחוכמות החול שונות מהבחינה הזאת, שחוכמות החול מתארות מצב נתון. והתיאור הזה הוא דרך הממד השכלי. חוכמת הקודש היא לא מתארת מצב נתון, היא יוצרת מצב חדש לגמרי. ולכן היא לא קשור, היא באה לידי ביטוי באחד הממדים המשמעותיים ביותר, זה תלמוד תורה, זה שכל, זה כנגד כולה. אבל זה לא רק זה. עוד פעם, בוא נקרא את זה עוד פעם. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של עומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. זה חוכמה שמהפכת את הרצון, מהפכת את הנפש. לא מהפכת במובן של הופכת, אלא חושפת, מגלה, את מה שקיים בפועל, את מה שקיים באופן פוטנציאלי ומוציאה אותו מהכוח אל הפועל. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, כל חוכמות החול, אף על פי שהן מציירות, חוכמה מציירת, מתארת, עניינים נשגבים, יפים ואציליים, וזה ודאי נכון, אנחנו לא מזלזלים בחוכמות החול, חס ושלום. אין להן אותה התכונה המפעלית, חוכמת הקודש היא פועלת, היא יוצרת, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. כמו שאמר מי שאמר מתמטיקה, אלוהי חייב להיות משולש. אבל אדם שלומד תורה חייב להיות אלוהי. אדם שלומד תורה, הוא חייב להידמות לנותן התורה. חייב. אם הוא לא נדמה לנותן התורה, אז אין טעם לתורתו. למה שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, נותן התורה. אבל אדם שלומד מתמטיקה, הוא לא חייב להפך לאישיות החכמה, שהגיעה לאותה המסקנה המתמטית לפני 100 שנה, לפני 300 שנה. אין שום שייכות לזה. הוא למד חוק, זהו. זה הכל. לכן לחוכמות החול, אין להן אותה התכונה המפעלית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בין אל ערכן. ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של אדם חוץ מכוחה מדעי לבד. זה הסיבה. וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. היום קצת עסקנו בדברות התורה. חיים בחיים. קדושה חמורה מקורית. מיסוד החיים המהווה את הכל, ולכן התורה היא מקורה בכל המציאות, בכוליות המציאות, לא רק בשכל. אז אם כן, אדם שנפגש עם התורה, הוא נפגש עם כוליות המציאות. אז כוליות המציאות הופכת גם את הכוליות שלו. אז כל המציאות שלו משתנה. ויש בכוח התוכן המקודש, הכולי הזה, להוות המון ברואים לאין תכלית, לנטוע שמיים ולייסד ארץ באדם עצמו, וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה. הנפש ההוגה בתורה היא מקבלת צורה חדשה לגמרי. וכל המדעים של חול אין בהם זה הכוח, כי הם אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם, אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות, כמו שאמרנו. ועל כן אינם יכולים גם לעשות את ההוגה בהן לבריאה חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה. תאורה וחיה באורח האמיתיים עומדים לידיעת. אז כבר התחלנו טיפה להבין, מדוע העמל הנדרש ביחס לתורה, הוא עמל ברמה אחרת לגמרי מאשר עמל שנדרש לחוכמות חול. כי עמל של חוכמות חול זה עמל נקודתי, שכלתני. זה לא אומר שאני צריך להיות אותה החוכמה שהגעתי אליה. אבל עמל של תורה זה עמל שהוא יוצר מציאות, כי כל כוחות החיים שלי משתנים בעקבות זה. זה עמל אחר לגמרי. עכשיו, למה חשוב עמל? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את הדברים בצורה כזאת? שכשאנחנו היינו קוראים, חבל שם במילה קוראים, כשאנחנו קוראים חוכמת חול, זה ישכיל אותנו באותה החוכמה. כשאנחנו קוראים את חוכמת התורה, זה יהפך אותנו. למה צריך לעמול בשביל זה? למה צריך להתאמץ? למה צריך לעבור את כל המשוכות האלה? היה צריך להיות שאם יש סגולה בתורה שמהפכת אותנו, אז עצם הקריאה תגרום למהפך. אני קורא בתורה, אני משתנה. אני לא צריך לעמול. לעמול מבחינה לימודית, מבחינה רוחנית, מבחינת כוחות החיים, העמידות וכו'. אחרי ברוך הוא צריך לעשות את זה לכאורה באופן פשוט. איזה מין, אם אפשר לומר, איזה מין פרוז'קטור כזה. כשאדם מפגש עם התורה, המאור שבא מחזירו למותיו. נגמר, זהו. פשוט. אלא מה שבחוכמות חול, מה שחזר למותיו במחאות, זה רק השכל. אותן הידיעות שלא דעתי לפני כן, עכשיו אני יודע. פה כל האישיות שלי השתנתה. למה לא ככה? למה צריך לבוא מתוך מאמץ ועמל ומשברים וסיבוכים? אז נקפוץ למקום אחר בעיניה, מקור 2. אמרי דבר רבי ינאי, מהי דכתיב כי מיץ חלב יוציא חמאה? זה הפסוק הזה. במשלי, במי אתה מוצא חמאה של תורה? חמאה כידוע זה המשובח שבחלב. עד היום זה כך. במי שמקי חלב שינק משדי אמו עליה. רק מי שמקיא את חלב היניקה, הוא זה שיוציא את החמאה. כי מיץ חלב יוציא חמאה. אומר הרב, נפקא מינות גדולות היום, אם היו לומדים את זה במשרד החינוך, כל התפיסה הייתה משתנה לחלוטין. משרד בדיוק החינוך. משרד הידע. רבים הם הפדגוגים המחנכים, המתנסים להביא דרכם להקל את עול הלימוד. להביא דרכים, סליחה, להקל את עול הלימוד. יש הרבה מחנכים שחושבים שהתפקיד שלהם כמחנכים, כל אחד ברמה שלו, זה יכול להיות מורה בכיתה, או יכול להיות מפקח גדול או שרת החינוך. שר, לא משנה. התפיסה. רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. כי למה להעמיס? למה להעמיס בכמות הידע? למה להעמיס בעומק הידע? למה להעמיס בשיטות הלימוד? בוא נקל, בוא נפשט. אתה רוצה ללמוד גמרא? למה לך להתאמץ? חס ושלום לי לזלזל. פתח שטיינזל, שוטנשטיין וכדומה, קדימה, הכל פרוס לפניך. קשה לך עם זה? בוא למחשב, למקרן, תקבל שקופיות, נחלק את הגמרא, צבעים שונים, סרגלים, משולשים, הכל יסתדר. ארמית קשה לך? בוא נתרגם לעברית. פסיקים, אתה יודע איפה לשים, יש גמרא מפוסקת. הכל בסדר. אז זה גם מבחינת כמות הידע, גם מבחינת עומק הידע, וגם מבחינת צורת הלימוד. אז יש רבים שחושבים שהמטרה זה להקל. אתה רוצה ללמוד ספר של ראשון? הכוזרי קשה לך? בוא נכתוב אותו בשפה יותר קלה. נתרגם אותו. אני בכלל נוקט את הדוגמאות שאולי אנחנו תהיו קרבים אליהם, כדי שזה ברור. יש רבים שחושבים שזאת השיטה. שאנחנו נפשט את הדברים, לא רוצה להגיד נקטין אותם, אבל נפשט אותם, וניצור את זה בעטיפה, באריזה יותר נעימה. אנחנו לא נגד אריזות יותר נעימות, אבל בתנאי אחד, שבדרך כלל הוא חסר. רבים מהפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד, וחושבים שיביאו ברכה לעולם, בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים, באופן קל. אני לא עובד משרד החינוך, אבל יצא לי לא פעם לראות ככה, קצת משרד החינוך מוציא תוכניות לימודים שנה אחרי שנה, לפעמים חצי שנה אחרי חצי שנה, בכל נושא כמעט. עוד תוכנית ועוד תוכנית, ומשפרים את זה ומשנים את זה, וחוזרים למשל לפני 20 שנה ואחרי משנים. כל הזמן. למשל אחת הדוגמאות הבלתי נתפסות זה הוראת לימוד המתמטיקה, והוראת לימוד העברית. אלה שני המקצועות. לא יאומן כי סופר. כל שנה משנים כמעט את כל הספרים. הבן שלך בכיתה ב', האח שלו בכיתה א', לא יכול להשתמש באותם ספרים, זה ספרים אחרים לגמרי. לגמרי. אחרי שנה. כי עכשיו יש תובנה חדשה. יש שיטה חדשה עכשיו. אנחנו לא אומרים שהשיפור הוא לא חשוב. אבל תופסים את הכל בצורה חיצונית כזאת, מתודית. הכל חיצוני. אז יש כאלה שחושבים שיות ואנחנו צריכים להקל את עול הלימוד, אז אנחנו צריכים לפתור את בעיית העמל. שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. נוריד ממנו את העמל של הכמות, הספק הלימוד, עומק הלימוד, צורת הלימוד. נקל ממנו. נקל עליו. תועלת הדבר אינה אלא מטעה. וכאן אנחנו מתחילים לגעת בנקודה. כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. צריך אולי להסביר את זה. אם אדם יודע משהו, זה לא תלוי כמה הוא יודע, ואם הוא יודע לצטט את זה. הידיעה של הדבר, היא כמה אותו דבר שלמדת, כרגע אנחנו מדברים על תורה, כמה אותו דבר שלמדת, משמעותי אצלך בחיים. כמה הוא נהפך לחלק מהחיים שלך, מהמגמות שלך, מהשאיפות שלך, מהמטרות שלך. זאת השאלה המרכזית. השאלה המרכזית זה לא כמה הבנת, כמה זכרת. השאלה היא כמה משמעותי מה שלמדת. כמה אתה לוקח את זה כצדה לדרך, לחיים שלך. זאת השאלה המרכזית. אז אם כן, איך נקנה דבר שהוא יהיה משמעותי אצל האדם? כולנו יודעים מהחיים הגשמיים שלנו. דבר שבא בקלות, מה שבא בקלות הולך בקלות. דבר שבא בקושי, הוא קנוי לאדם. הוא שלא, גמרנו, הוא קנה את זה. כל דבר שבא בקלות, הולך בקלות, כי אין יחס נפשי בינך, בינינו לבין הדבר. מה יוצר את הקשר לדבר? מה יוצר את המשמעות כלפי הדבר? העמל, שהעמל הוא מציב בפני סימן שאלה, רגע, למה שווה לעמול? למה אני צריך לעמול? למה צריך להתאמץ? ואם החלטתי להתאמץ, זה אומר כי אני מבנתי שזה מספיק חשוב. זה חשוב לי. אז מה יצר בעצם את הקשר? מה שיצר את הקשר זה דווקא העמל. כי ההכרח שלי להתאמץ, הכריח אותי לחשוב, האם כדאי להתאמץ, בשביל מה אני מתאמץ? מה המשמעות של המאמץ הזה? והכרעתי שכן. ואני עמל. אז זה יצר את הקשר. אבל אם אני לא עמל, אז הכל חיצוני לי. והכל מבחוץ. זאת אומרת, דווקא העמל, הוא זה שיוצר את הקשר הפנימי עם הדבר. כי הוא מכריח אותי לעשות חשבון, האם זה כדאי. וכשהחלטתי שזה כדאי ואני עמל, אז אני מתחיל להתקשר. מתחיל להתאמץ. אדם שבנה בית בעשר אצבעותיו, הוא קשור לבית הרבה יותר מאשר אדם שגר בסחירות. זה עובדה או לא? זה נתון. ניקח דוגמה פשוטה. באגף הנשי. בחורה קנתה סמלה, נגיד, לא יודע, מחירים, נגיד, 1,000 שקל, 500, 200. ניקח 500. סמלה ב-500 שקל. עכשיו, יש שתי אפשרויות כיצד היא קנתה את הסמלה. אפשרות אחת היא עשתה משק בית, בייביסיטר וכדומה את הדרך, נגיד במשך חודש. הגזמתי, אבל נגיד. והשנייה, לא עשתה כלום. פשוט באה איזה דודה של הסבתא, של השכנה, שבכלל לא מכירה, זרקה לה 100 ומשהו דולר, זה 500 שקל, 100 ומשהו דולר. טוב, בסדר. קנתה סמלה חדשה, מבסוטית. הגיעה לחתונה של חברתה, בא המלצר, טק, שפך את השמן עם הדג והכל, הלכה הסמלה. באיזה מצב יותר תצטער? כשהיא עבדה חודש שלם בשביל זה? נשתמש בגמרה. הקיע חלב על זה? או שאיזה דודה מאמריקה, שבכלל לא מכירה, דחפה לה איזה 100 דולר לכיס. ברור שבמקרה הראשון. מה למדנו מכאן? שמה שבא במאמץ, כשהחלטתי, כשזיהיתי שזה דורש מאמץ, והחלטתי שאני רוצה להתאמץ, כי זה מספיק חשוב לי, מה שבא במאמץ, הוא קניין האדם, הוא חלק מהאדם. מה שנקנה בלי מאמץ, הוא חיצוני, אז זה בא והולך. עכשיו בואו נקרא את מה שאמרנו כאן, ברב. רבים הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד וחושבים שיביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התורים באופן קל שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. תועלת הדבר אינה אלא מטעה, כי הידיעות לא תימדן על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, על פי עומק ההבנה והחריפות השימוש בהם לכל חפץ, וחריפות השימוש בהם לכל חפץ, קודם כל עומק ההבנה. ביותר לימודי התורה שזה לא נגמר בהבנה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, הנה הגענו לראות הקודש, כמה אותה החוכמה פעלה עליך, פעלה עלינו. האם היא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה? האם זה נשמה בגולם? או לא? ביותר, על פי, ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין התכונה של המוסר, המעשים הטובים, ויראת השם הטהורה, ובזאת, כדי לקנות את המדרגה העליונה האמיתית הזאת, ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקנות. כי על ידי היגיעה והעבודה השכלית, כשאדם החליט כן להתייגיע, הוא עשה חשבון, אמר, זה כנראה מספיק חשוב בשביל זה, בשביל להתייגיע. מתעלה האדם למידות נעלות ולהיות נוטה לשכל ולכל דברי קודש, באהבה וחפץ לב. והלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומסור ללימודיו, לא רק בממד השכלתני וההתמדה, לא רק בממד ההבנה וההתמדה, ובאמת שעד כמה אני קשור למה שאני לומד, כמה זה חשוב לי. על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה, דווקא עומק ההבנה והידיעה הברורה, כי אז אני באמת הבנתי, כי השקעתי, זה לא חיצוני, עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו וכל תורת המידות, זה לא רק יישאר ברמת השכל, אלא ברמת המציאות, מציאות החיים שלי. אבל הלימודים, תראו, המשפט חשוב מאוד, המשפט כאן, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, כמו שאמרנו, כמות, ידע, צורת לימוד וכו', בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם שטחיים, קודם כל, שטחי, לא, לא, זה לא, לא יהיה עומק הבנה כאן, וכפויים, איזה מין דבר קר, מנוכר, שעומד מחוץ לאדם, עוד איזו ידיעה, בתא מספר 315 ג' במוח, עומדים מחוץ לנפשו של האדם הפנימית, זה המשפט החשוב. מחוץ לאישיות שלו, מחוץ לחיים שלו, מחוץ לכל מה שהוא. ופועלים מעט על מעשיו על יצרי לבבו. אחת השאלות הפשוטות, אדם שואל, אני לומד תורה, אני לא מרגיש שאני משתנה. לומד תורה, אני מרגיש אותו דבר. יש לי עוד כמה אידיעות, אבל לא, אני לא עובר את המהלך הפנימי שאני חפץ בו. לפי הכיוון הזה, הרבה מה לעיין בזה, אבל לפי הכיוון הזה, שאלה ראשונה, האם אתה עמל? קודם כל, האם אתה הבנת שאתה צריך לעמול? שבלי עמל זה לא ילך. כי עמל זה מה שיוצר את היחס הפנימי, את הקשר הנפשי. וזה מה שיוצר את המהפך הפנימי. האם אתה מבין שצריך לעמול או לא? זאת השאלה הראשונה. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל ולא יגיע בעבודה כבירה, יישארו לעולם שטחים וקפואים עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית, ופועלים מעט על מעשיו על יצרי לבבו. על כן חמאה של תורה, הברור והמובחר שבה, העיקרי, המחובר בעומק רעיון ושום שכל ואמר באומץ הנפש ביראת השם את דרכי הקודש, במי תימצא? או במי תמצא? במי תמצא חמה שש של תורה? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל. זה לאו דווקא עבודת התורה בעמל במובן של לימוד תורה. זה גם במובן שלפעמים לא עלינו זה ניסיונות ואיסורים, לא קלים. אבל רק שזה בא דרך הדרך של העמל והאדם מוכן להיכנס לחשבון ולהתאמץ ולהשקיע, אז התורה תיכנה בו. אפשר לספר המון סיפורים על גדולי ישראל גם בדור הזה, שנוסו ניסיונות קשים מאוד. וזה מה שעשה אותם גדולי ישראל. סיפורים על הרב אליהו מכאן ועד מחרתיים. עד מחרתיים. איזה ניסיונות. בכל התחומים, בכל העניינים. איך רב שמואל אליהו אמר? אבא שלי ישב, לא יכול לעשות את החשבון. ישב שבועיים? לא, עוד פעם. בקיצור, עשה חשבון שאדם שיושב בכלא למען גאולת ישראל, זה מדרגות עצומות. טוב, אנחנו לא משנה שצריך לשבת בכלא. אחד אולי, אני לא התכוונתי בכלל. הרב אליהו ישב בכלא נגד תקופת המחתרות. בסדר, סוגיה אחרת. כדאי קצת פעם ללמוד את הסוגיות האלה. זה לימוד תורה. זה גם לימוד תורה. בכל אופן, במי תימצא? רק במי שמתגדל על עבודת התורה בעמל. וקנה אותה בדרכים כבושים שעל ידי יגיעה ועבודה רבה. שעמדו לו להתרחק מן הילדות, שימו לב למשפט הזה, וכל געגועיה לבלתי קנותם בדרך שעשועי ילדים. תורתך שעשועה היא, זה אחר כך, זה בסוף, זה התוצאה. התורה זה לא שעשועה. תאמור הוא כי טוב השם. הטעימה הראשונה היא טעימה. לכן נקרא טעימה. כי לטעום זה טעים. כשאתה מתחיל לאכול, לעשות חשבון שלא יותר מדי, במינון נכון, איזה אוכל אתה אוכל, אחרי זה כאבי בטן, זה בעיות. טעימה זה תמיד טעים. לכן נקרא טעימה. כי מקי חלב שנק משדימו עליה, על ידי רוב עמל ויגיעה, יהיה לו המזון הקל והנוח למורת רוח. כאן אומר הרב עוד שלב אחד. אדם שמבין את היסוד הזה שהכל נקנה, הכל תלוי בעמל, כי זה מה שיוצר את הקשר הפנימי, כשמביאים לו דברים במתנות חינם, כשמפגישים אותו עם, 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 עם מתנות, בכל התחומים, ברמת הידיעה, ברמת... הוא לא מוכן לקבל את זה. זה מזולזל בעיניו, זה קטנוני, זה כל כך שטחי. כולנו מכירים את הסיפורים על הגרא, מובא בעיניו, בתחילת עיני הברכות א', שהוא באים, מגידים לגרא בלילה לגלות לו סודות של תורה. היו באים, מגידים לגלות לו סודות. והגרא היה מסלק אותה. אני לא רוצה לקבל מתנות. לא רוצה. זה לא דרך התגדלות האדם, זה לא בשביל זה בנו לאדם לעמל יולד. איזה עמל הגמרא מתחילה לברר. זה יסוד הכל. וכמו שיקוץ הגדול במזון של היונק, אנחנו יודעים שתינוק, המזון שלו מצד אחד הוא לא כל כך טעים, מטרנה למשל, ומצד שני העיכול הוא מהיר יחסית. מה שאין כן אצל האדם הבוגר, האוכל הרבה יותר טעים, אבל העיכול הוא הרבה יותר ארוך. אז זה ברור שאדם בוגר נורמלי, למרות שהכנת המזון ועיכול המזון הוא תהליך ארוך, אבל הוא מבין שהוא לא יכול לאכול מזון של תינוקות. גרבר זה עניין אחר, אבל העיקרון. וכמו שיקוץ הגדול במזון של היונק, עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו, מאוד קל להשיג את המזון והוא מאוד קל לעיכול, ונראה מי מאיתנו מוכן לאכול מטרנה. כן, יקוץ המתרגל ביגיעה, ועבודת עיון ששמח בזה והוא כל תענוגו ומסוס נפשו בלימודים הנקנים כולם על ידי דרכים קליים. אז מה, נחזור לשם משמואל, למה התורה היא שונה משאר החוכמות ששם נדרש עמל מיוחד? למה עכשיו אנחנו מתחילים קצת יותר להבין? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אי אפשר להסביר את המושג עמל, את השלב הראשון, אלא עמל. ונראה עוד מעט למה זה קשור לחוק דווקא. כי העמל זה מגלה שיש קשר פנימי. אז אדם שמוכן ליצור קשר פנימי, הוא מבין שהוא צריך להגיע לקשר הפנימי הזה, הוא מוכן לעבוד קשה, הוא מוכן להתאמץ. ואז הקשר הפנימי הזה עובר דרך המחשבה, ושמרתם. ואת מצוותיי תשמרו, לימוד המשנה, ואחר כך דרך הקיום ועשיתם אותם. אבל הלימוד והקיום הוא תוצאה של היחס הראשוני שאני מוכן להתאמץ, מוכן לעמול, אם בחוקותיי תלכו. ולעניות דעתי אולי אפשר להכניס כבר בשלב הזה. עכשיו, למה זה דווקא חוק? השם ישמור רומז לזה אחר כך, למה דווקא חוק? כי ברגע שאדם עמל על משפט, על דבר שיש לו שכל, אז לפעמים הוא שוכח שהוא עמל, כי הוא מתענג. זה כל כך כיף לפעמים ללמוד סוגיה בגמרא, שאתה מפעיל את השכל שלך, אתה אומר, גם צד אחד זה ככה, צד שני זה ככה. שכחת בך שאתה מתאמץ. יש תענוג יותר עליון מאשר להפעיל את השכל ושיקולי דעת, ואתה מתחיל לזהות כאן דברים דקים ויותר מדויקים. זה כיף. אז המאמץ הנפשי שאדם משקיע, המאמץ הפנימי, זה שאדם עושה חשבון שהוא מוכן להתאמץ, לפעמים הוא נשכח במשפטים. לפעמים הוא נשכח בלימודים שאדם מפעיל את שכלו. כי זה כיף להפעיל את השכל. אבל כשאדם צריך להיפגש עם חוק, ולהיפגש איתו ברמה שהוא מבין, והוא יודע שהוא מבין מצד אחד, אבל הוא יודע שהוא לא מבין מצד שני, והוא יודע שלמרות זה הוא צריך להמשיך לעמול, למרות שהוא לא מבין, כאן העמל האמיתי. כי בעצם מה שמקשר אותו אל הדבר, זה לא ההבנה השכלית שלו. מה שמקשר אותו לדבר זה הצו האלוהי, וזה עמל גדול. זה עמל גדול להיות עמל בדבר שאין לך מה לעמול, ואמרו לך תהיה עמל. זה דבר אדיר. אין יותר עמל מזה. כל מה שאני עמל במשהו גורם לי תענוג, שכחתי תכונת העמל. אבל אם המגמה היא להיות עמל כל הזמן, אני יהיה עמל, אני ארגיש את תכונת העמל, דווקא בתכנים כאלה, שבהם כביכול לא נדרש עמל, אבל אני צריך להיות עמל. אני מקווה שזה מובן מה שאנחנו כרגע. אז עוד מעט נראה. ולפי זה, האמת שעוד לא התחלנו את הנושא בכלל. רק בהתחלה, כן. חוק זה קבוע. דת. הדת ניתנה בשלושון הבירה להבדיל. חוק זה, הקדוש ברוך הוא מה תעשה, אני עושה. אבל זה שאני עושה, אני צריך להזדהות עם זה. עכשיו, איך אפשר להזדהות עם מה שאני לא מבין, מהו? איזה עמל נדרש פה? איזה עמל? הרב צבי יהודה, בתחילת אור לנתיבתי, אומר דבר מאוד מעניין, בפסקה השנייה. הוא אומר, שחזל אמרו, אינו דומה שונה 101 ל-100 פעמים. מה ההבדל בין 101 ל-100? אז הוא מביא שם שיש כמה גישות. יש גישה שאדם צריך לחזור על לימודו 40 פעמים. יש 4, 10, 40, 100. ואז הוא אומר, מקובל על כולם, מקובל על כל המפרשים, שאדם שחזר על לימודו 100 פעמים, הבין את לימודו וזוכר את לימודו. אז למה צריך לחזור 101? מה התוספת של הפעם ה-101? 100 ודאי אני זוכר. אז מה חזר רצו ללמד כל השונה 101 פעמים? אומר הרב ציודה, הפעם ה-101 היא מראה שאתה לומד את הדברים לא כי אתה רוצה להבין ולזכור כי כבר הבנת וזכרת, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר לך. הוא קורא לפעם ה-101 עבודת אלוקים. 100 פעמים הראשונות זה חוכמת אלוקים. הפעם ה-101 זה עבודת אלוקים. אז למה נבחן האדם? בפעם ה-101. האם הוא רוצה להיות עובד אלוקים או חכם אלוקים? זאת השאלה. אז גם שלא לומד 101, זה מראה שהוא רוצה להבין. אז זה קטן, זה שטחי. אז הוא שכח את תכונת העמל. אדם שלומד 101, הוא כבר לא צריך לחזור עוד פעם כדי להבין ולזכור. אז למה הוא חוזר? כדי להחיות את תכונת העמל שבו, כדי ליצור את הקשר עם הצו האלוהי ועם הקשר הנפשי עם הצו האלוהי הזה. ככה הוא מסביר, נפלא, מאוד. זה אינו דומה. אינו דומה 100 ל-101. כלומר, כל 100 יש להם מכנה משותף. שזה למטרת הבנה וסחירה. 101 זה סקאלה אחרת לגמרי. זה כבר לא הבנה וסחירה, זה כיוון אחר. זה עבודת אלוקים. אני עושה את הצו האלוקי כדי ליצור את הקשר הנפשי ביני לבין הצו הזה. רמה אחרת. טוב, אז בואו נתקדם ברשותכם. ולפי זה, עכשיו נתחיל להיכנס טיפה למדרש. ולפי זה יש לפרש סיום הכתוב, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. שמחמת עמל התורה, הרי אנחנו שאלנו בהתחלה, למה אין שכר? איפה השכר הרוחני? עכשיו אנחנו מתחילים פתאום לגלות, שיש שכר רוחני. השכר הרוחני זה שאדם עמל, ויוצר קשר פנימי אלוקי עם הדברים, השכר הרוחני זה שהוא מוכן ללמוד, ואת מצוותיו תשמרו, תשמרו, והוא מוכן לקיים, ועשיתם אותם. השכר מתחיל, השם ישמור למה דבר פלאי. אם בחוקותיי תלכו, זה העמל. איפה השכר? מיד. את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה השכר רוחני. ואז ממילא השכר רוחני משתלשל השכר הגשמי, פרנסה, בריאות, ביטחון וכו'. אז ודאי שיש שכר. אדם שעמל, השכר שלו, שהוא רוצה להיות שייך במחשבתו ובקיומו ובמעשיו. ולפי זה יש לפרש סיום הכתוב את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שמחמת עמל התורה נעתק כתבו. ממש, הביטוי הזה נעתק כתבו, זה ממש העין היה שראינו. זה ממש אורות הקודש. זה אדם עובר מדרגה. אישיותו מתהפכת, אישיותו נעתקת ממדרגה ראשונה טבעית למדרגה שנייה אלוקית. שמחמת עמל התורה נעתק כתבו, ונמשך ליבו אחר ידיעת התורה ועשיית המצוות בטבע. פתאום הוא רוצה לחשוב, הוא רוצה לעשות. הוא לא עושה את זה ככפר שד. ובזה תתעשף קושיית המפרשים על כל היהודים הטובים שבפרשה, על שכר מצווה בעיה על מלאכה, הרי איך אפשר לתת שכר על דבר רוחני, הרי המצוות הן רוחניות, אז איך אפשר לתת שכר גשמי. אז לא הזכרנו בהתחלה, הרמב״ם פרש, גם הרמב״ן הולך ככה, הרמב״ם פרש שכל אלה הם לא שכר, כלומר כל השכר שמופיע פרשת וחוקותיו וכתבו, זה לא שכר, כי אין אפשרות לתת שכר גשמי על פעולות מצוותיות אלוקיות רוחניות. אלא כל השכר שהתורה מציינת היא הסרת המונע, הסרת המעכב. אתה לא תהיה חולה, אתה לא תהיה נרדף, לא יהיו לך בעיות כלכליות. זה לא שכר, זה הסרת המעכבים. זה הכל. כך רמב"ם מסביר, גם הרמב"ן. והרמב"ם פירש שכל אלה נאסיר המניעות לבד. ועדיין בלתי מובן למה אלימה כתוב עיקר השכר הרוחני. והרבה תירוצים נאמרו בזה. ולדרכנו מובן. ולדרכנו יובן על פי מאמרם ז"ל ששכר מצווה מצווה. כלומר, ואם כן, ייעוד השכר מתחיל מתיבת ואת מצוותיי תשמרו. שבשכר עמל התורה יימשך ליבה. מתוך שאדם עמל, הוא מיד מתחיל לראות שפע. מה השפע? הקשר הפנימי שלי. איך זה מתבטא? אני מוכן להשקיע בלימוד. אני מוכן להשקיע בקיום. אני יודע שזה קשה, אבל אני מוכן להשקיע. זה שכר אדיר. שאדם כבר לא נרתע מכל המניעות, שזה קשה ללמוד וקשה לקיים. וכל אחד במדרגה שלו. זה שכר אדיר. ואם כן היהוד, יהוד השכר מתחיל מתיבת ואת מצוותיי תשמרו שבשכר עמל התורה יימשך ליבם כנעל. וכו' וכו', אולי נקרא עוד טיפה. אך בטבע העולם שכיחות או שכיחות מניעות שונות, באה אחר כך ההבטחה מהסרת המניעות. ומכל מקום עיקר השכר ובת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם כמאמרם. יפת שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה כוכב עולם הבא, ואין בספר דרכם למהר"ל שפרש שהוא מצד השינוי ומתהפכות מרע לטוב ומתעלה ומדבק והשם יתברך לגמרי. אין שם. מובן ממילא בדרכנו שמצד עמל התורה שנעתק כתיבו לקדושה קנה להיות לו השכר הזה שידבק בשם יתברך מעלה אחר מעלה. טוב, עד לכאן הקדמה כללית. עכשיו סוף סוף נגיע למדרש. לא אני רציני, עכשיו נגיע למדרש. עכשיו מה כאן ארבעת החשבונות שדוד המלך עושה? חשבתי ללכת לפה, הגעתי לשם. מה העניין כאן? אז אולי נדלג טיפה, או לא נדלג, אפשר להתחיל מכאן. ומעתה נבוא לביאור דברי המדרש הנ"ל. שעניין זה עצמו אמר דוד המלך עליו השלום. חישבתי דרכי וכו'. כי כל המזמור מדבר בשבח התורה ותועלת העוסק ועמל בה. ואמר, השלב הראשון, כלומר, אם אדם יכניס את עצמו למדרגת עמל, ומתוך כך הוא מוכן לחשוב ומוכן לקיים, אז מתוך שהוא בנקודת עמל, עכשיו יש כאן ארבע רמות של התעלות, אם אפשר לומר, שלוש רמות כלליות של התעלות שמחולקות לארבע חלקים. החלק הראשון, זה לא שדוד המלך חס ושלום הלך לבית או למקום או לדירה לעשות כל מיני עניינים גשמיים. דוד המלך הוא מלך ישראל, הוא מבטא צד מסוים בהופעת עם ישראל במציאות. כלומר, ואמר שזה מהתועלת שבה, שאפילו אני מחשב למקום פלוני ולבית ולבית דירה פלונית, אני הולך. והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. כלומר, שהטבע מעצמו, אפילו בלתי מחשבה כלל, נמשך לבתי כנסיות ובתי מדרשות. כי על ידי עמל התורה נעתק כתיבו כנל. כדי להבין יותר את זה, אם אפשר לקפוץ רגע לעמודה השלישית, לפני הסוף יש שם פסקה שמתחילה קיצור הדברים. אתם רואים את זה? קיצור הדברים. שלתנא קמא מדבר, המדרגה הראשונה, מהעתקת הנפש מדברים גשמיים לדברים רוחניים. כלומר, ברור שיש לאדם, אני מדבר כרגע לא ברמה רוחנית, אלא ברמה, נקרא לזה הנפשית. האדם בעולם הזה יש לו שני סוגי תענוג. יש לו תענוג גשמי שהוא תענוג נמוך מאוד, יצר אכילה, יצר שינה וכו'. ויש יצרים נפשיים שהם יצרים רוחניים מבחינה מסוימת. אדם מרגיש טוב שהוא מקבל מחמאה, שהוא מקבל כבוד, הוא מרגיש טוב שהוא אכל אוכל טעים, אז זה לא המאכל, אלא שהוא יודע שהוא אכל. הוא מרגיש טוב שהוא ישן הרבה שעות, וכדומה זה הדרך, הוא מימש סיפוקים. אז התענוג הזה הוא תענוג רוחני. אז מה אומר דוד המלך? יש מדרגה של תענוג גשמי. טוב, בסדר. יש מדרגה יותר עליונה של תענוג רוחני, אבל בממד של העולם הזה. כמו שאמרנו, ניקח דוגמה, כבוד, מחמאות, וכדומה זה הדרך. אגו וכו'. יש מדרגה כזאת. אדם שנכנס למדרגה של עמל, השלב הראשון שהוא עובר, שהוא נעתק, הוא נעתק מהנפש שלו, לא הגוף שלו, הנפש. הנפש שלו נעתקת מתענוג בממד גשמי כמו כבוד וכדומה לדברים רוחניים. היינו מבית דירה פלונית לבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה לא דוד המלך אומר, אני הלכתי לבית פלוני, מצאתי את עצמי בבית כנסת. אלא היות ואני הייתי מוכן לעמול, הרי סוף סוף הדרשה הזאת, אם בחוקותיי תלכו, כלומר, חישבתי דרכי, עשיתי חשבון, והייתי במדרגת עמל, כי עשיתי חשבון שאני צריך להתאמץ. אז, כשאני נכנסתי למהלך של עמל, של חשבון, אז החשבון הזה הוביל אותי שעליתי בקומה הראשונה ממדרגה של תענוג גשמי ונפשי, נקרא לזה ככה, למדרגה של תענוג רוחני. כלומר, קיבלתי בכלל פרופורציות אחרות. עליתי קומה. כי העמל, המאמץ, יצר אצלי איזושהי הבחנה בין העמדה הגופנית והנפשית שקניתי וקניתי, ומול העמדה הרוחנית שקניתי. זה מדרגה אחרת לגמרי. בואו אולי ניתן דוגמה פשוטה שהדברים אולי יובנו לנו. כמו שברור לנו שאדם יותר נהנה ממחמאה מאשר הוא נהנה מאיזה סוכריה טובה שהוא קיבל או מאיזה, אני יודע מה, פלאפל טוב שהוא אכל. כי המחמאה היא ניפחה לו את הנפש והפלאפל ניפח לו את הבשר, זה הכל. או להבדיל שהוא נפגע יותר מהעלבה מאשר מצוויתה או מביתה. כמו שזה ברור לנו. אותו דבר, אדם שעלה קומה, נהייתה קומה, כשהוא פגע, הוא התחיל לפגוש את התורה כי הוא בציר העמל, אז פתאום הוא פוגש את ציר העמל, הוא פוגש, סליחה, את הממד הרוחני, אז כל הממדים הנפשיים, וכל הממדים הגופניים, שלפני כן יכול להיות שהוא משועבד להם, הם לא רלוונטיים אצלו בכלל. זה לא שהוא מזלזל בהם, אבל הוא לא נותן להם יותר חשיבות. אדם לפני שהוא נמצא בעמדה רוחנית, נקרא לזה ככה, הוא חי לפעמים מקומפלימנט לקומפלימנט. כלומר, כל הזמן חשוב לו מה יגידו עליו, מה יחשבו עליו, איך הוא נתפס. אדם שעולה קומה לקומה רוחנית, זה בכלל לא הנושא שלו. הפוך, זה מטריד אותו שאנשים חושבים עליו דברים שהוא בכלל לא כזה. כן, מי ששמע את הרב מגון לפני ערבית, שבעה דברים בגולם, שבעה דברים בחכם. אז יש אנשים שהם בטוחים שהם החכם. יש אנשים שכל הם מסתכלים על עצם כגולם. אדם רואה, מסתכל, הוא קורא את המשנה, הוא לומד את המשנה. איך הוא מגיב? אני חכם. טוב, זה המצב הראשוני. כשהוא מתפתח יותר, איך הוא מגיב? אני גולם. יש לי גם קצת חוכמה, אבל אני הרבה גולם. זה רמה אחרת לגמרי, זה לא גולם במובן שהוא מבטל את עצמו. במובן שהעמדה הרוחנית היא מעלה קומה. ניקח דוגמה, אולי דוגמה קצת קשה. כשיש ניסיון לאדם, באים איסורים לא עלינו על האדם. אם הוא מתמודד בממד הגופני והנפשי, הוא יכול להתמודד. אבל אם הוא מתמודד בממד הרוחני, כי הוא יודע שזה עמל כאן, הוא חי בסקאלה אחרת לגמרי. זה לא שהוא לא מתמודד גופנית ונפשית עם הבעיה, הוא מתמודד. אבל המבט שלו הוא מבט אחר לגמרי על הדבר. הוא חי במקום אחר, הוא חי בספירה אחרת. לפעמים אנשים מסתכלים, אנשים רגילים מסתכלים לאנשים שעוברים איסורים קשים, ולא מבינים איך הם מסוגלים להתמודד. וכן, אדם שמתמודד מהצד אומר, אם אני הייתי עובר את האיסורים האלה, הייתי נופל מהרגליים. ואותו אחד שמתמודד עם האיסורים, בכלל לא מבין את הקושייה. הוא בכלל לא מבין מה אצלו חידוש. ככה זה, זה פשוט שזה ככה. מה, יכול להיות אחרת? זה מדרגה. זאת ההעתקה הראשונה. עברתי מבית פלוני, כלומר מהממד הגשמי, הפיזי והנפשי הרגיל, לממד רוחני, לממד שאני מסתכל על הדברים במשקפיים אחרות לחלוטין. אני עובר ממדרגה של להסתכל, להציל את הבית שלי, שבניתי ב-10 אצבעות ידיי, וזה נכון, במשך 30 שנה, מי להציל את הכלכלה שלי, את הפרנסה שלי, את המפעל שלי, ואפילו מי להציל את חיי הקהילה שלי, שכל אלה דברים חשובים מאוד. אבל אני עולה מעל זה, ועולה למדרגה רוחנית. זה רצון, זה חד ושלום פגיעה ברצון השם. זה מדרגה אחרת לגמרי. ואז פתאום היום אומרים בחדשות, שלא 900 משפחות חתמו על הסכמי עזיבה, מתוך 1,600, אלא 30 משפחות, ובעצם התבלבלו, התכוונו ל-90 אנשים. לפני יומיים, שמעתם בחדשות, 900 משפחות במסע ומתן. זה לא 900, זה גם לא 90 משפחות, זה 90 אנשים. 30 משפחות מתוך 1,600 משפחות. לא יאומן כי סופר. מאיפה הכוח הזה? מאיפה זה בא? זה בא אדם שיודע שהוא שם את עצמו, בא לעולם הזה לעמול. מאמין בחי העולמים וזורע כפשוטו וכדרשו. הוא חי במדרגת עמל. והעמל הזה, היא מעלה אותו למבט רוחני על המציאות. זה לא שהממד הנפשי והגופני אנחנו מזלזלים בו, אתה צריך לדאוג לכלכלה שלך ולפרנסה שלך ולילדים שלך ולקהילה שלך. כל זה נכון. אבל אדם שעולה למדרגה רוחנית, המבט שלו על כל מה שאמרנו עכשיו הוא מבט אחר לגמרי. מבט אלוקי כבר. זה ספירה אחרת לגמרי. זה כמו איך מתייחס אדם לבעיות כלכליות. ניקח דוגמה אחרת. איך אדם שהמבט שלו על החיים זה הממון, הרכוש, הכסף, להסתדר כלכלית, איך הוא מתייחס כשהוא בבעיה כלכלית, מול אדם שיש לו עמדה רוחנית על המציאות, מבט רוחני, כשהוא בבעיה כלכלית. והוא מתמודד עם הבעיה הזאת ומנסה לפתור אותה. מה הפרופורציה? הוא לא מאבד השתנות. הוא לא מאבד כיוון. מנסה להתמודד עם העניין הזה. יש פרופורציות. הוא לא מתמוטט. זאת ההעתקה הראשונה. כלומר, אם זאת ההעתקה הראשונה ויש לנו עוד 3 העתקות, בשעה 11:30, אז יש, שלהם עוצרים פה. לא עוצרים פה. טוב, אז ננסה לדלג בזריזות. זאת ההעתקה הראשונה. זה מה שדוד המלך אומר. נחזור למדרש. ריבונו של עולם, כשאני הבנתי שאני צריך להיות עמל בחוק, שאני צריך להיות עמל כי העולם הזה הוא תהליך אם בחוקותיי תלכו, כשאני התחלתי לחשב את הדרכיי, חישבתי דרכיי לחשבן חשבון, אז הייתי כביכול אומר אני הולך למקום פלוני לבית דירה פלונית. אבל בעצם הייתי מגיע בכלל לבית כנסת ובית מדרש. בית כנסת זה תפילה, עבודת הלב, בית מדרש זה שכל, זה לימוד תורה, עבודת השכל. הלב והשכל שלי, הלב והמחשבה שלי, המידות ותפיסת החיים שלי עלו קומה, לקומה אחרת לגמרי. אני לא בכלל בספירה הרגילה. זה שלב ראשון? טוב, אז אם כן, השלב הראשון, אדם עבר מהחשבון הגשמי לחשבון הרוחני, כי הוא יודע שהחיים זה תהליך, זה עמל. מדרגה עליונה מאוד. באה הדעה השנייה, רבונה אומר, רבונה בשם רבך אמר, חישבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של עבירות. מה הוא מוסיף? אומר השם ישמואל, כל כך נפלא. נדלה כמה שורות, בעמודה האמצעית, אלא אפילו בדברים רוחניים. אלא אפילו בדברים רוחניים עצמם. חישבתי, אדם הגיע לקומה רוחנית, בסדר. אז הוא עכשיו עלה מגשמי נפשי לרוחני. עכשיו, גם כשהוא רוחני, גם פה יש שתי מדרגות כלליות. יש מדרגה של אדם רוחני, הוא שוב פעם מתחיל לעשות חשבון. מה אני ארוויח אם אני אקיים כמה מצוות? מה אני ארוויח? 12 ורבע דקות בגן עדן. תחילת המתים עולם הבא. ומה אני אפסיד אם אני אעשה עבירות? את מה שאמרתי עכשיו. 12 וחצי דקות בגן עדן עולם הבא. אז הוא מתחיל לעשות חשבון. הוא עלה למדרגה רוחנית, אבל המדרגה הרוחנית שלו היא מאוד קטנה. היא מאוד קטנונית. היא מאוד נקודתית, בבחינת ירי עונש. לא ירי הרוממות. אפילו לא ירי חטא. אז אומר רב אחא, רבונה בשם רב אחא, אלא אפילו בדברים רוחניים עצמם חישבתי מתן שכרן של מצוות והפסדן של עבירות, וידוע ששכר מצווה ביעל מלאכה. מה שאך לעשות שכר על מצווה, זה עוד פעם חוזרים לאותה קושייה, זה ממד רוחני, זה לא ממד של כמה דקות יהיה לי בגן עדן. אין שם דקות בכלל. וגם הפסדן של עבירות, אין הפשט עירת העונש, אלא ההפסד הגדול מכל ההפסדים שעל ידי העבירה מפסיד את הדיבוק האלוקי שהוא למעלה מכל שעשוע ועונג ושמחה שבעולם. הוא מפסיד בשביל תאווה וכו'. ואף שזהו מידת הצדיקים, כי אומרם, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכר ושכר עבירה כנגד הפסדה. מכל מקום עדיין אין זה תכלית השלמות. שעדיין דורש, שעדיין טובת ותועלת עצמו הוא דורש. הראשון דאג לשכר הגשמי והנפשי, השני דואג לשכר רוחני. אז הוא עלה קומה, אבל הוא עלה קומה מבחינה חיצונית, כי בעצם זה אותו משחק. מה, האם זה משתלם? האם זה שווה? כמו שאמר אנטיגנוס יסוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ולא תאמר אקרא בשביל שיהיה בן עולם הבא, אלא וכו', אלא עשה מאהבה וסוף הכבוד לבוא. ואין מראה בספר דרך חיים שאף כשעובד בשביל השכר שיגיע לו הוא צדיק גמור, אבל עיקר העבודה, שיואב את השם יתברך ויחפוץ לעשות מצוותיו בשביל שנמצאות השם יתברך. וזה שאמר דוד, הנה, כשחושב שכר מצווה והפסד עבירה, כשאני מתחיל לחשבן בתוך המדרגה השנייה, שהיא מדרגה רוחנית, אני מיד תופס את עצמי. לא בשביל השכר, אלא בשביל שנדותיך. עכשיו ברור למה לא כתוב שהוא נעתק למקום אחר. כי הוא בתוך המדרגה הרוחנית, וגם המדרגה הראשונה היא מדרגה שצדיק גמור, כפי שקורא לזה המהר"ל. אבל זה לא המצופה מן האדם, הוא צריך להיות במדרגה יותר עליונה. אז הוא לא מבטל, המדרש כאן לא מבטל את המדרגה של שכר ועונש. הוא רק אומר, יש מדרגה, תבין את שכר ועונש במדרגה יותר עמוקה, לכן אין כאן קונטרה, אין כאן אנטיתזה. לא בשביל השכר, אלא בשביל שאין עדותיך. מדרגה אחרת לגמרי, כי זאת האמת, כי זה רצונך. וכל זה הוא מחמת העתקת הטבע, כי מטיבו לעשות דבר הנאות אליו. וזה מחמת עמל התורה, נהייתה כתיבו אף מזה. וזה רבות היותר ממה שנתקתי בו מגשמיות וחומריות לרוחניות. נחזור רגע לקיצור הדברים. קיצור הדברים, שלתנא קמא מדבר מהעתקת הנפש מדברים גשמיים לדברים רוחניים, היינו מבית דירה פלונית לבתי כניסות ובתי מדרשות, ולדעת רב אונא ממידת השלמות, היינו מהעושים כדי לירש עולם הבא, לעושים לגמרי לשמה בשביל של מצוות השם יתברך. זה מדרגה אחרת לגמרי כבר. זאת הקומה השנייה. הקומה השלישית, נגיד אותה אולי בעל פה, רבי מנחם חתנה דרבי אלעזר ברבינה. שם שם אומר שבעצם הדעה השלישית היא חלק מהדעה השנייה. חישבתי מה שכתבת לנו בתורה עם בחוקותי תלכו. ומקתי ונתתי שלום בארץ. וכו'. כלומר, החשבון כאן הוא עוד פעם חשבון של שכר ועונש, אבל לא בממד הפרטי הרוחני, אלא בממד הכלל ישראלי הרוחני והגשמי. זו אותה בחינה, כלומר, אני מחשבן, אם בחוקותי תלכו, יש שלום בארץ. אז יש שפע לכלל ישראל, לכלל העולם, ויש שפע בממד הגשמי. אז החשבון הוא רוחני, אבל הוא רוחני כללי. זאת המדרגה השלישית. והחידוש הגדול למדרגה הרביעית, ואני חושב שאולי לזה אנחנו צריכים לכוון היום. רבי אבא. רבי אבא ברדר רבי חייא בשם רבי יונתן אמר, חישבתי ברכות, חישבתי כללות. מה זה החשבון הזה? אז מקוצר הזמן נדלג. ורבי אבא ורבי חייא, ברד רבי חייא אמר, עוד רבותה יותר. חישבתי ברכות מאלף עתה וכללות מבף ועד ה' ולא עוד אל השן הפוכות. אם זכיתם, הרי אני הופך לכם הכללה לברכה. כלומר, והיינו על פי מאמרם זל בתשובה מאהבה, שזדונות נעשו כזכויות. כלומר, שימו לב. המדרגה הראשונה מחומר, מגוף נפש לרוח. המדרגה השנייה מרוח קטנה, במובן של שכר ועונש פרטי, לרוח גדולה, כלומר, רוח קטנה שכר מלך פרטי, רוח גדולה לשם השם. מדרגה שלישית, רוח קטנה פרטי לרוח גדולה כללי. עכשיו מדרגה רביעית. מה קרה בסוף המדרגה השלישית? בסוף המדרגה השלישית בעצם באיזה חשבון האדם נמצא? הוא אומר ככה, יש רוחניות כללית גדולה, ואני צריך להיות עמל בה, ויש דברים מרים, רעים, חומריים, טבעיים, מוגבלים. זה רע. כלומר, בסוף המדרגה השלישית האדם עומד בעצם שהוא מחלק את העולם לשני חלקים. יש דברים שהם טוב, ויש דברים שהם רע. אז בשלב הראשון חשבתי שהטוב הוא גשמי ונפשי, עליתי לטוב רוחני. חשבתי שהטוב הוא רוחני פרטי, עליתי לטוב רוחני כללי. בסדר. אבל כשאתה עלית לטוב רוחני כללי, השארת בחוץ את הרע. ואז לפי התפיסה שלך, יש עדיין רע במציאות. מה עושים עם הרע? משאירים אותו כרע? הרי גם בכל המקרא יש גרעין טוב. בא הרב אחא, סליחה, בא רבי אבא, פלאי, בא רבי אבא אומר, ועל כן נמי מהפך, ועל כוחך, או על כן נמי מהפך הכללות מרע לטוב, אלא שנתהפך הרע עצמו ונעשה ממנו טוב. נקפוץ רגע לקיצור הדברים. ולדעת רבי אבא, מהמהפכין חשוכה לנאורה ומרירה למתקה. אלה אותם אלה שיושבים בישיבתו של משיח, שיודעים להפוך מר למתוק ולהוציא אור מחושך. היינו שמהרע עצמו נעשה טוב. המדרגה היותר עליונה זה לא לחלק את העולם. בהתחלה חילקנו את העולם למשהו גשמי נפשי, גופני נפשי ורוחני. הלכנו אל הגופני והנפשי. אחר כך חילקנו עוד פעם לגופני נפשי ורוחני. הלכנו לרוחני האינטרסנטי. אחר כך שמנו על המוזניים את הרוחני האינטרסנטי והרוחני לשם שמיים. עלינו לרוחני שם שמיים. אחר כך היינו רוחני שם שמיים פרטי, רוחני שם שמיים רוחני לשם שמיים כללי, הלכנו לרוחני לשם שמיים כללי. כן, אבל מה ישרנו בכל התהליך הזה בצד? את כל מה שהוא לא רוחני. את כל מה שכלפי חוץ הוא נראה מר. כל מה שכלפי חוץ הוא נראה חושך. את זה ישרנו בחוץ. וזה לא צריך להיגאל. לא ידח ממנו נידח, הכל צריך להיגאל. אז אומר רבי אבא, נחזור לעמודה השנייה. אלא שנתהפך הרע עצמו ונעשה ממנו טוב. כלומר, מה בעצם המדרש אומר? חישבתי ברכות, חישבתי כללות. ראיתי ברכות מאלף עטף. אלף עטף זה דבר ברור, אני רואה מההתחלה עד הסוף, הכל ברכה. זה הטוב הרוחני. מצד שני, אני מחשב כללות. מה אני רואה כללות? אני רואה מיבה ודאי. יש כאן סודות פנימיים, אבל לגבי אותיות, אבל אני רואה כאן קטע קטן מווה ודאי, והפוך. ולא עוד אלא שאין הפוכות. כלומר, אני מחלק את העולם לאלף עטף טוב, לווה ודאי רע, הפוך. נו, אז מה המסקנה של החשבון הזה? שמאלף הטוב, עטף זה טוב, ומווה ודאי, שהוא הפוך, זה רע. אבל גם מווה ודאי צריך לגול את ודאי. מה איתו? אומר רבי אבא, אומר רבי אבין, אם זכיתם, כלומר, אם זיקחתם את עצמכם, עד כדי כך שאתם מסוגלים לראות את הטוב בעומק הרע, אז אני לא משאיר את הכללות מחוץ לכם. זה לא שיש עולם של ברכות שאתם תהיו זכאים לו, ויש עולם של כללות שלא יפגעו בכם. לא. הרי אני הופך לכם כללות לברכות. זו תשובה מאהבה, זדונות לזכויות. זה מדרגה אחרת לגמרי. מדרגה עליונה מאוד, לבחינת משיח. ועל כן נמי מהפך הכללות מרע לטוב, אלא שנתהפך הרע עצמו ונעשה ממנו טוב, וכל אלה נמשכים מעמל התורה. דבר יש הדיניינה שזה גורם, שאפילו חס ושלום ראו לבוא עליו כללה. לא עדיין שמצילו, אלא שנעשה מהכללה עצמה ברכה. וזהו שאמר, אם זכיתם מלשון שמן זית זך. זיקחתם את עצמכם וקטשתם את עצמכם וגיליתם את הזך שבתוך הזית. היינו שמזדקח עד ששם החושך לאור. הקטישה הזאת הוציאה שמן משובח. כמו אבנים טובות שנתפחו מחומר אחור לגוף מאיר על ידי ניצוצי השמש המקים עליו כידוע בטבע. והוא דוגמה לגוף אחור ששב לאורצח על ידי ניצוצי שמש התורה, הפועלים בו להפוך או להיפוך מחושך לאור. יוצא לפי זה. שמה זה אם בחוקותיי תלכו? אם בחוקותיי תלכו זה אומר להיות שייך לבחינה של עמל. והעמל הוא דווקא במצב כזה שבו אין לי אפשרות לעשות חשבון, אלא דווקא חוק. וכשאדם נכנס לעמל, לממד הזה של העמל, הוא יודע שזה תהליך. ברגע שהוא נכנס לתהליך, הוא יודע שמתוך התהליך הזה הוא צריך לחשוב וצריך לקיים. עכשיו, באיזה שלבים הוא הולך לפי המדרש הזה? שלב ראשון, כשאדם נכנס לתהליך של עמל, כי הוא מבין שזאת הנקודה של האדם בעולם, אז הוא עובר ממדרגה גשמית נפשית לרוחנית. אחר כך הוא עובר מרוחנית אינטרסנטית לרוחנית לא אינטרסנטית. אחר כך עובר לרוחנית לא אינטרסנטית פרטית לרוחנית לא אינטרסנטית כללית. אחר כך הוא מגלה שהרוחניות בעצם שבעצם הוא אמור להיפגש איתה, היא רוחניות כזאת שכוללת גם את הדברים שנראים לו גשמיים. הוא חזר לשלב הראשון ומגלה את הנקודה המתוקה הפנימית שבתוך החושך הגדול הזה. זה מה שדוד המלך אומר. כלומר, דוד המלך אומר ככה, אני התחלתי ללכת למקום פלוני, לבית דירה פלונית, והגעתי בסוף שראיתי את הכללות מו' להי, והכל נהפך לברכה. מדרגה עליונה. ואם נחבר את הדברים קצת יותר קרוב אלינו, עכשיו שכל אחד מאיתנו, ובוודאי עם ישראל, עובר את התהליך הזה. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שייכים לעמל. אם בחוקותיי תלכו, אנחנו שייכים לחוק. לחוק הכוונה לסדר האלוהי, שהוא סדר תהליכי, כי אנחנו בני אדם, אנחנו חיים במציאות של תהליך, אנחנו מבחינת תהליך, ולכן אנחנו חייבים להכניס את עצמנו במבט של עמל, אין קיצורי דרך, אין קפיצות שלבים, יש סדר. זה א', זה קודם כל היסוד. אנחנו שייכים לחוק ושייכים אל ההליכה. עכשיו, לאן אנחנו הולכים? אנחנו צריכים לאט לאט להעתיק את עצמנו. בהתחלה, אפשר לומר, בחור במכון מאיר, הוא עובר ממד גשמי, פיזי, נפשי, לרוחני. טוב, זה שלב לא קל, שלב קשה מאוד. גם עם ישראל צריך לעבור ממצב גשמי, נפשי, נקרא לזה לאומי, מקלט לילה, ביטחון, שקט וכו', לממד רוחני, להבנה של ראשית צמיחת גאולתנו, של ממלכת כהן וגוי קדוש, זה לא דברים פשוטים. טוב, עברנו את זה, עברנו את השלב הזה, נחזור לבחור במכון מאיר. עכשיו הוא רוחני, הוא מרגיש כבר כיף. כיף ללמוד תורה, כיף לעבוד על המידות שלך, כיף לשמוע שיש בסוף שכר של נצח, משתלם. אז גם מזה צריך להתרומם. כלומר, לצאת רגע לא באתי לכאן כדי לדעת איך ללמוד גמרא, למרות שאני ארוויח את זה. לא באתי לכאן כדי לתקן את המידות, למרות שאני ארוויח את זה. לא באתי לכאן כדי להתחתן עם בחורה טובה, או להפך, למרות שאני ארוויח את זה. זה נכון כל זה. לא באתי לכאן אפילו בשביל עולם הבא, למרות שאני ארוויח את זה. בעזרת השם. ואז הוא עולה למדרגה אחרת לגמרי. הוא כבר עולה למדרגה של רוחני מצד שזה אמת. הוא חי במדרגת אמת, הוא לא חי במדרגת אינטרס אישי. זאת האמת. הוא אוהב את ארץ ישראל לא כי הבית שלו שם. כי כאן השם מתגלה. במחאות. במקרה הבית שלו בנבט קלים. בסדר, מה נפקא מינה. הוא אוהב אותה מידת ארץ ישראל, הוא חי בצפון תל אביב. זה לא רלוונטי לנושא. אלא כרגע הוא אולי יותר חווה את החוויה באופן רגשי, אבל מבחינת המדרגה הרוחנית שלו, אותה מדרגה, כלומר לא יכול להיות שאותו האדם שיושב בצפון תל אביב, לא יחווה את החוויה של המדרגה הרוחנית הזאת, כמו אותו אדם שחי בנבט קלים, או בבדולח. זה לא יכול להיות, יש כאן איזה חיסרון. ואז בשלב השני הוא עולה מהמדרגה הרוחנית הפרטית, האינטרסנטית, למדרגה רוחנית אמיתית. והשלב העליון ביותר, שהוא לא מחלק יותר את המציאות לטוב ורע. החיים אצלו לא מחולקים ליש דברים שהם טובים, יש דברים שהם רעים, ובוא עכשיו נעשה הפרדת רשויות, אני שייך אל הטוב, והרע לא מעניין אותי. זה קטנוני מאוד. אני שייך אל הטוב האלוקי שבמדינת ישראל קוראים לו מכון מאיר, ושייך אל הרע חס ושלום קוראים לו ממשלת ישראל. זה לא יכול להיות דבר כזה. זה לא מה שדוד המלך אומר. זה לא אם בחוקותיי תלכו. זה לא הסדר. השלב הרביעי הוא השלב העליון ביותר שבו האדם יודע שזה שהוא עמל, הוא תופס את כל המציאות כחטיבה אחת, את כל המציאות כטוב אחד, את כל המציאות כטוב אלוקי אחד שמתגלה דרך תהליך, אלא שבדרך יש כמה כללות, כמה מרירויות, והוא צריך להפוך את הוו והה, את הוו עד ההי, לאלף עטף. טוב, כמובן זה דברים גדולים, אומר לנו כאן השם משמואל, אבל לפחות לדעת לאן אנחנו מכוונים. נזכר בעזרת השם לעמל השלם הזה.